שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף ה' במסכת מכות. נתחיל במשנה הראשונה בעמוד א' ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה... היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדים זוממים ונחלק את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון נדבר על חלוקת העונש בין הדים הזוממים. בחלק השני נראה משנה מאוד עקרונית שמסבירה שהדים זוממים זה דווקא כשהמזימים לא הכחישו את העדות, אלא את העדים עצמם, שאמרו אימנו הייתם, לא יכול להיות שראיתם את זה, זה החלק השני. בחלק השלישי נראה שני דינים של רבא לגבי מקרים שונים בעדים זוממים. בחלק הרביעי נדבר על עדים שמזימים עוד ועוד כתות של עדים, האם הם עדיין נאמנים או שלא. ובחלק החמישי נראה שמענישים את עדים הזוממים רק אם מזימו אותם אחרי גמר הדין, אבל לפני ביצוע העונש בפועל. בואו נתחיל. אז החלק הראשון, כאמור, האם מחלקים את העונש בין העדים הזוממים? עכשיו, אם מדובר בעונש מיטה, כלומר שמעידו על מישהו שהוא חייב מיטה ועכשיו אותם עצמם צריך להרוג, אז כאן כמובן אין מה לדבר על חלוקה, אלא פשוט הורגים את שני העדים הזוממים. אבל מה לגבי ממון או מלכות? אז המשנה מחלקת ביניהם, והיא אומרת שלגבי ממון משלשים, כלומר מחלקים ביניהם, לכן אם למשל הם העידו שרובן חייב 200 שקל ואז הם הוזמו, אז לא כל אחד מהעדים הזוממים משלם 200, אלא כל אחד 100 וביחד 200, זה בממון. ומלכות לעומת זאת לא מחלקים, כלומר לא אומרים שכל אחד יקבל חצי מה-39 מלכות, אלא כל אחד יקבל את כל 39 מלכות. ומה המקור לזה? זה כבר מביא שני מקורות, אביי ורבא. אביי אומר שהמקור הוא גזירה שווה בין מלכות לבין מיטה, כי בכל אחד מהם יש פסוק שמזכיר את המילה רשע, אז יש גזירה שווה ביניהם, וממילא לומדים שכמו שמיטה, כאמור, אי אפשר לעשות חצי מיטה, אלא כל אחד מהעדים הזוממים ימות לגמרי, אותו דבר במלכות, כל אחד יקבל את כל 39 המלכות, זה מקור ראשון. מקור שני, רב אומר שאם לא ניתנו את כל ה-39 מלכות, אז זה לא ועשיתם לו כאשר זמם, כי הרי כשהוא העיד שקר, הוא התכוון שהנידון יקבל 39 מלכות, לא חצי, לכן גם הוא צריך לקבל את כל ה-39, זה במלכות. עכשיו, אז למה בממון זה לא כך, אלא מספיק שהוא ישלם 100? כי בממון יש משהו מיוחד, וזה שהתשלום הוא לא רק עונש לעדים, אלא התשלום גם הולך לנידון, וכיוון שהוא משני עדים ביחד קיבל 200, אז זה מצרף את שני העונשים שלהם לעונש אחד, ולכן שם זה כן עכשיו כאשר. אשר זמם, עד כאן המקור השני, ועד כאן החלק הראשון, ששוב, בממון מחלקים את העונש בין העדים הזוממים, במיטה ובמלכות לא מחלקים, וראינו לזה שני מקורות. החלק השני זה במשנה הבאה, בשליש העליון של עמוד א', וזו משנה מאוד בסיסית בדין של עדים זוממים, וזה שעדים זוממים זה דווקא כשהמזימים לא יצאו נגד התוכן של העדות, אלא נגד העדים עצמם. כלומר, העדים הראשונים, כת ראשונה, באה והעידה שיוסי רצח במקום פלוני בתאריך פלוני. אחר כך באו כת שנייה של עדים ויצאו נגד זה. ומה הם אמרו? אז אם הם אמרו, לא יכול להיות כי הרוצח או הנרצח היו איתנו באותו זמן במקום אחר לגמרי, אז זה לא נקרא עדים זוממים, כי הם לא יצאו נגד העדים, אלא נגד התוכן של העדות. ובמקרה כזה, זה לא עדים זוממים, אלא זה שתי כיתות עדים שמכחישות זה את זה, ובמקרה כזה נשאר בספק. אבל אם הם לא אמרו, הרוצח או הנרצח היו איתנו במקום אחר, אלא הם אומרים, אתם, העדים של הכת הראשונה, אתם הייתם איתנו במקום אחר באותו זמן, כך שאולי הרצח קרה, אנחנו לא יודעים, אבל לא יכול להיות שאתם ראיתם את זה, כי לא הייתם שם, זה מה שנקרא עדים זוממים, ובמקרה כזה חידשה התורה שמאמינים לעדים השניים, המזימים, ואת העדים הראשונים מענישים בכאשר זמם, או במיטה, או במלכות, או בכסף, תלוי במה מדובר. עד כאן חלק הראשון של המשנה, ועכשיו בגמרא נראה מינה נמילה. מה המקור לזה שעל זה דיברה התורה, וגם כאן נראה שני מקורות, רבא דבר אבא ודבר רבי ישמעאל, שניהם לומדים את זה מהפרשייה של עדים זוממים בדברים י"ט. רבא דבר אבא לומד את זה מפסוק י"ח, והנה עד שקר העד שקר ענה ואחיו, מזה שהתורה מדגישה שלא העדות שקר, אלא העד שקר, מכאן שזה דווקא כשהם הזימו את עצם העדים ולא את תוכן העדות, זה מקור אחד, מקור שני, דבר רבי ישמעאל אומר את זה מפסוק ט"ז, לענות בו שרה, והוא דורש עד שתהיה מוסרת גופה של עדות. כלומר, הם לא מעידים נגד התוכן, אלא נגד עצם היכולת שלהם להעיד, זה המקור. ועד כאן בעצם החלק השני של השיעור, הדין הבסיסי של עדים זוממים והבדל בין זה לבין עדים מוכחשים. בחלק השלישי, באמצע עמוד א', נראה שני דינים של רבא לגבי מתי זה נחשב הזמה ומתי לא. הדין הראשון של רב, אנחנו מחברים פה שני מקרים, זה בעצם שני מקרים שבהם זה שהעדים השניים טוענים אימנו הייתם, זה לא בהכרח אומר שהעדים הראשונים משקרים. מקרה ראשון זה שהעדים הראשונים טוענים שרובן רצח בחלק המזרחי של איזה אולם גדול, ואז באים העדים השניים ואומרים, אתם הייתם איתנו בחלק המערבי בכלל, זה מקרה ראשון. מקרה שני זה שהעדים הראשונים מעידים שרובן רצח בסורה ביום ראשון בבוקר, ובאים העדים השניים ואומרים, אבל הרי באותו ערב אתם הייתם איתנו בנהרדה, שזה די רחוק. אלה המקרים, ועל זה כאמור אומר רבא, זה שהעדים השניים אומרים את זה, זה עוד לא בהכרח אומר שהראשונים משקרים, אלא צריך לבדוק. כלומר, במקרה הראשון אני מאמין לשניים שבאמת היו בחלק המערבי של האולם, אבל אולי משם אפשר בכל זאת גם לראות רצח שקרה בחלק המזרחי, צריך לראות כמה רחוק זה. ובמקרה השני, גם כן אני מאמין לעדים השניים שהם היו איתם בנהרדה באותו ערב, אבל עדיין צריך לבדוק, כי אולי באותו בוקר הם היו בסורה, והם הספיקו להגיע מהבוקר עד הערב לנהרדה, אז צריך לבדוק האם זה אפשרי לעשות את הדרך הזאת ביום אחד, ואז כאמור, העדים הראשונים לא משקרים ומקבלים את העדות והם לא זוממים. עד כאן הדין הראשון של רבא עם שני המקרים, ועל זה שואלת הגמרא, מה החידוש בעצם? ועונה הגמרא, החידוש הוא שאת הבדיקה עושים לפי אנשים רגילים. כלומר, האם אדם רגיל יכול לראות מהחלק המערבי לחלק המזרחי של האולם, או האם אדם רגיל יכול להגיע על גמל רגיל ביום אחד מסורה לנהרדה? ואם התשובה היא לא, והנחה היא שהם שיקרו, אז אנחנו לא מקלים אליהם ואומרים, רגע, אולי הם אנשים לא רגילים, יש להם ראייה יוצא דופן או גמל יוצא דופן, ואולי בעצם בכל זאת לא שיקרו? לא. לא מקלים עליהם, אלא בודקים לפי אנשים רגילים. עד כאן החידוש, ועד כאן הדין הראשון של רבא עם שני המקרים שבתוכו. הדין השני של רבא, בשליש התחתון של עמוד א', זה מה קורה עם המזימים, אמנם מזימים את העדים הראשונים, אבל מודים לעצם התוכן של העדות שלהם. האם הראשונים נחשבים עדים זוממים במקרה כזה, או שלא? אז כאן יש רישה וסיפה אצל רבא. ברי שרבא אומר שכן, הם עדיין נחשבים עדים זוממים. ומה בעצם המקרה? אז הכת הראשונה באה ביום שלישי למשל, ואמרה שהם ראו שרובן רצח ביום ראשון. אחר כך מגיעה הכת שנייה, העדים המזימים, והם אומרים, לא יכול להיות, הרי הייתם איתנו ביום ראשון במקום אחר. אבל במקרה, גם אנחנו אומרים שהוא רוצח, כי באמת ראינו אותו רוצח, אבל זה לא היה ביום ראשון, אלא לפני או אחרי, ביום שישי או ביום שני. זה המקרה, וכאמור אומר רבא, למרות שהם מודים שבאמת הוא רצח, בכל זאת הראשונים נחשבים זוממים, כי אמנם התוכן די נכון הוא באמת רצח, אבל הם לא ראו את זה, הם העידו על יום ראשון, וביום ראשון הם בכלל לא היו שם, ולכן הם עדים זוממים. זה הרישה של רבא, וכאמור, זה נכון, בין אם הם עידו על שני ובין על שישי, עוד מעט נראה מה זה מוסיף לנו. בכל אופן, עד כאן הרישה. עכשיו, שואלת על זה הגמרא, מה החידוש? עוד מעט נראה את זה בוו עמוד ב'. אמנם המקרה שם הוא אחר, שם דובר בשני קטעי עדים ששניהם באו ועידו על אותו הרצח באותו הזמן, ואז באה קט שלישית והזימה אחת מהכיתות הראשונות, ומחדשת המשנה שאותה כיתה נהרגת. והרי שם, התוכן של העדות שלה הוא ודאי נכון, כי הרי יש עוד קט עדים שהיא לא הוזמה, והיא גם העידה על אותו רצח באותו מקום. כלומר, התוכן הוא נכון, אבל בכל זאת, כיוון שהכת הראשונה לא הייתה שם ולא ראתה את זה, אז הורגים אותה, אפילו שכאמור התוכן נכון. זה במשנה שם, וכאמור השאלה לפי זה, זה מה החידוש של רבא. הרי רבא בעצם חידש אותו דבר, אמנם במקרה אחר, אבל אותו עיקרון, שאפילו שהתוכן עצמו במקרה שלנו כמעט נכון, לא באותו יום, אבל כן רצח, בכל זאת, כיוון שהכת הראשונה לא הייתה שם, אז הם עדים זוממים. אז מה החידוש של רבא? עונה הגמרא, אתה צודק. באמת ברישה של רבא אין חידוש, אלא החידוש שלו זה בסיפה. מה הסיפה? בוא נראה. אז אומר רבא בסיפה, שאם אותו מקרה, שהכת הראשונה עמידה על יום ראשון, הכת השנייה אומרת, אמנו הייתם ביום ראשון, אלא זה קרה ביום שישי או שני, אבל הפעם הם לא העידו על הרצח עצמו, הם לא ראו את הרצח, אלא מה שהם העידו עליו זה גמר הדין. כלומר, באה הכת ראשונה לפני הבית דין ביום שלישי נגיד, והם מעידים שלפני יומיים ביום ראשון, היינו באיזה מקום רחוק, ונכנסנו לדיונים של הבית דין, ושם רובן עמד באשמת רצח, וראינו שם שהדיינים גמרו את דינו למיתה, ואז רובן ברח, והנה עכשיו פה לפנינו. כלומר, כאן הם לא רק מעידים שרובן רצח, אלא הם מעידים שבית דין אחר גמר את דינו למיתה, והם בעצם אומרים לבית דין שכאן, בואו תהרגו אותו כאן, כי כבר נגמר דינו למיתה. זה מה שהכת הראשונה טוענת, ואז באה הכת השנייה, ושוב פעם, הם אומרים, מה פתאום? לא יכול להיות שראיתם את זה ביום ראשון, כי ביום ראשון הייתם איתנו במקום אחר, אבל במקרה גם אנחנו ראינו את זה, אבל כאמור, לא ביום ראשון, אלא או ביום שישי, או ביום שני. זה הסיפה של רבא, ולכאורה זה מאוד דומה לרישה, אבל הפעם הדין הוא שהראשונים לא נהרגים. ולמה? לא כי הם לא זוממים, באמת הם שיקרו, ולכאורה הם עדים זוממים, אבל בכל זאת הם לא נהרגים, כי כאן, כיוון שהכת השנייה מסכימה שרובן כבר נגמר דינו למיתה, אז כשהכת הראשונה עידה על זה, אז נכון שהם שיקרו והם לא היו שם, אבל בכל זאת, כיוון שרובן כבר נגמר דינו למיתה, אז הם בעצם ניסו להרוג מישהו שממילא כבר אמור למות, הוא בר קטלה, כך שיוצא שהם לא זממו להרוג אותו, כי הוא כביכול כבר מת. ולכן, במקרה הזה של הסיפה, אומר רבא, שלא הורגים את הכת הראשונה, כי הוא ממנם הם סוג של עדים זוממים, אבל הם זממו לעשות משהו שלא היה עושה כלום, כי ממילא הוא היה אמור למות כבר, ולכן לא הורגים אותם. עד כאן הסיפה, וגם כאן רבא מדגיש שזה נכון כאמור, בין אם השניים אמרו שזה קרה לפני, ביום שישי, ובין אם זה קרה אחרי, ביום שני. ולמה רבא מדגיש את זה? כי יש בזה קצת חידוש, כי היינו יכולים לחשוב שאולי דווקא אם זה קרה לפני, ביום שישי, כך שביום ראשון הוא כבר היה אמור למות, דווקא אז לא נהרוג אותו. אותם, לכן מחדש רבה, לא, גם אם זה קרה אחרי, ביום שני, גם אז לא נהרוג אותם, כי הרי את העדות שלהם הראשונים, הם עשו ביום שלישי. כך שאומנם לגבי היום שעליו הם העידו, יום ראשון, אז גמר הדין עוד לא קרה, אבל זה לא משנה, כי הם העידו ביום שלישי, וכשהם העידו הראשונים, גמר הדין באמת כבר כן קרה, אתמול, ביום שני, ולכן העדות שלהם חסרת משמעות, ולכן לא הורגים אותם, גם אם זה באמת קרה ביום שני. עד כאן הסיפה, וזה כאמור החידוש של רבה. עכשיו רק נעיר עוד הערה קטנה על הרישה, ששם הם כאמור העידו לא על גמר הדין, אלא על עצם הרצח, ושם כן הורגים אותם, וגם שם רבה הדגיש שזה נכון בין אם באמת הרצח קרה אחרי, בשני, ובין אם הוא קרה לפני, וגם שם זה קצת חידוש, כי היינו יכולים לחשוב שאולי דווקא אם זה באמת קרה אחרי, אז לא הורגים אותם, אבל אם זה קרה לפני, כך שביום ראשון שלגביו הם העידו, הוא כבר רצח, והוא בעצם כבר חייב מיטה, אז אולי נפתור אותם, כמה שמלן שברישה לא פותרים אותם, כי אמנם הוא כבר רצח, אבל זה שהוא רצח זה עוד לא אומר שהוא חייב מיטה, צריך קודם לגמור את דינו, וכיוון שעוד לא גמרו את דינו למיטה, אז זה לא משנה אם הוא רצח לפני יום ראשון או אחרי יום ראשון, בכל אופן, הם לא היו שם ביום ראשון ובכלל ראו את הרצח, ולכן הורגים אותם כעדים זוממים. עד כאן הדין השני של רבה עם הרישה והסיפה, ולסיום בסוגריים רבה מביא את כל הדבר הזה שוב עם הרישה והסיפה, רק שהוא אומר זה נכון לא רק לגבי רצח אלא גם לגבי מלכות, שאם העדות זה על החטא עצמו שמחייב מלכות, אז הם עדים זוממים ומלכים אותם, אם העדות זה שגמרו את דינו למלכות, אז כיוון שהוא כבר חייב מלכות, אז אין משמעות לעדות שלהם ולכן לא מלכים אותם. ועד כאן החלק השלישי של השיעור, שני הדינים של רבה על עדים זוממים. החלק הרביעי זה בשורה האחרונה בעמוד א', וזה עוד קטע מהמשנה לגבי מזימים סדרתיים. כלומר, מה אם קט אחת אמרה שהוא רצח, ואז באה קט שנייה והזימה את הראשונה, כלומר אמרה אימנו הייתם באותו יום, אז באמת הם נאמנים, ולכאורה אמורים להרוג את קט הראשונה, אבל פתאום אחרי זה באה עוד קט של עדים, והסכימה לקט הראשונה, אמרה גם אנחנו ראינו את הרצח, ועוד קט ועוד קט, כולם ראו את הרצח, ועל כל הקטות האלו, הקט השנייה, המזימה, הזימה גם אותם. כלומר אמרה, גם אתם הייתם איתנו באותו יום, וגם אתם, וגם אתם, וגם אתם, את כולם היא הזימה. האם המזימים האלו במקרה כזה עדיין נאמנים או שלא, ולגבי זה נראה שני דיונים. דיון אחד זה מחלוקת במשנה, רבנן אומרים שהם עדיין נאמנים, אבל רבי יהודה אומר, אסתטית היא זו, זה חשוד והמזימים כבר לא נאמנים להזים, ולכן, נצטט, אינו נהרג אלא קט הראשונה בלבד. אז שוב, לפי רבנן הם עדיין נאמנים להזים את כולם, לפי רבי יהודה הם חשודים והם כבר לא נאמנים. עכשיו שואלת הגמרא, אם המזימים חשודים, אז למה הקט הראשונה של העדים כן נהרגת? הרי המזימים חשודים שהם שיקרו גם לגביה. עונה הגמרא, אתה צודק. באמת עקרונית הם לא נאמנים גם על הקט הראשונה, אז למה בכל זאת המשנה אמרה אינה נהרגת אל הקט הראשונה בלבד? אז כאן יש שני הסברים. רבי אבאו אומר שפשוט כאן מדובר שכבר הרגו אותם, ורק אחרי זה הגיעו עוד ועוד קטות והמזימים נהיו חשודים. זה הסבר ראשון. הסבר שני, רבא אומר שכוונת רבי יהודה זה שאם יש רק קט אחת שהוזמה, אז באמת הם נהרגים. אבל אם יש יותר, אז כאמור המזימים חשודים ואף אחד לא נהרג. אלה שני הסברים. שני הסברים הגמרא דוחה כי הם לא ממש נכנסים למילים, והגמרא נשארת בקשיא. ועד כאן הסעיף הראשון לגבי מזימים סדרתיים. הסעיף השני זה לא לגבי עדים זוממים, אלא לגבי עדות באופן כללי, וזה דיון די דומה לדיון של המשנה, עוד מעט נראה עד כמה הוא דומה, וזה לגבי אישה שנניח שטוענת שמישהו חייב לכסף, והיא הביאה עדים פעם ראשונה, והבית נחקר אותם וגילה שהם משקרים, אז היא הביאה עוד זוג עדים, וגם אותם הבית נחקר, וגם הם התגלו כשקרנים, ואז היא הביאה קט שלישית של עדים, שגם אותם הבית נחקר, ובעדות שלהם הוא לא מצא שום דופי. והשאלה היא, האם הם נאמנים? ריש לקיש אומר שלא, רבי אלעזר אומר שכן. ריש לקיש אומר שלא, כי האישה הזאת כבר חשודה, כבר פעמיים שהיא הביאה עדים שקרנים, אז מן הסתם גם השלישים שקרנים, וכל הסיפור הזה הוא שקר. זה ריש לקיש. לעומת זאת רבי אלעזר אומר, לא נכון, אמנם האישה עצמה חשודה, אבל צריך להפריד בינה לבין העדים. העדים עצמם, הקט השלישית, להם יש חזקת כשרות, ואם לא מצאנו בעדות שלהם שום בעיה, אז העדות שלהם נאמנת. זאת המחלוקת שם. שוב, לריש לקיש היא חשודה, ולכן הקט השלישית גם לא נאמנת. לרבי אלעזר, אמנם היא חשודה, אבל העדים לא, והם נאמנים, ובהמשך הגמרא אומרת שזה גם דעת רבי יוחנן. עד כאן המחלוקת שם. עכשיו מציעה הגמרא שלכאורה מחלוקת המוראים הזאת שם תלויה במחלוקת התנאים אצלנו לגבי עדים ששוב ושוב מזימים את כל הקטות שמגיעים. כלומר, שריש לקיש אומר שם שכיוון שהיא שוב ושוב הביא עדים שקרנים, אז גם הקט השלישית לא נאמנת, אז הוא כמו רבי יהודה אצלנו שכיוון שהם מזימים שוב ושוב הם לא נאמנים, ורבי לזר שאומר שם שהקט השלישית כן נאמנת, אז הוא כמו רבנן אצלנו שבכל זאת המזימים כן נאמנים. זאת ההצעה, אבל דוחה הגמרא, המחלוקות לא תלויות אחת בשנייה לשני הכיוונים. כלומר, מצד אחד, ריש לקיש אמר שם שהאישה לא נאמנת עם הכת השלישית, הוא עדיין יכול לסבור כמו רבנן אצלנו שהדים המזימים הם כן נאמנים. ולמה? כי שם, הרי זה לא רק חשד בשקר, אלא שתי הכתות הראשונות נתפסו בזה שהם משקרים, לכן שם יש יותר חשד. אצלנו לעומת זאת, הם פשוט הזימו הרבה פעמים, זה דבר מחשיד, אבל לא תפסנו אותם באיזשהו שקר, לכן אצלנו אולי נאמנים כמו רבנן, אבל שם, כמו ריש לקיש, היא לא נאמנת. זה מצד אחד. מצד שני, רבי לזר שבאישה אומר שהיא כן נאמנת, גם הוא יכול להסתדר עם רבי יהודה אצלנו במזימים שאומר שהם לא נאמנים. ולמה? כי אצלנו, הרי מי חשוד כאן? העדים עצמם, הם אלה שהזימו שוב ושוב ושוב, לכן רבי יהודה חושד בהם. לעומת זאת שם באישה, אמנם האישה חשודה, ושתי הכתות הראשונות שהם הביאו באמת לא ראו את המקרה והם שיקרו, אבל זה לא אומר שהכת השלישית גם היא שקרנית. הרי כאמור, לכת השלישית יש חזקת כשרות, ולכן שוב, יכול להיות שגם לרבי יהודה שאצלנו אומר שהם לא נאמנים, שם יסכים לרבי לזר שהכת השלישית כן אמנת, ועד כאן התחייה, אין תלות בין שתי המחלקות, ועד כאן הסעיף השני בחלק הרביעי של השיעור לגבי מזימים סדרתיים. החלק החמישי והאחרון זה באיזה שלב צריך להזים את העדים בשביל שיענישו אותם. כלומר, נניח שכת ראשונה באה והעיד השקר שרובן רצח. אז יש את השלב של קבלת העדות, יש את השלב של גמר הדין שבאמת גמרו את דינו של רובן למיטה, ויש את השלב שהרגו אותו בפועל. אלה שלושת השלבים, והשאלה היא באיזה שלב צריך להזים את העדים האלה בשביל שיהרגו אותם. אז לגבי זה המשנה מספרת לנו שהצדוקים אמרו שזה דווקא אחרי השלב השלישי, כלומר רק אם הרגו את רובן בפועל בגלל העדות שלהם, ואז הזימו אותם. אז הורגים אותם, והצדוקים למדו את זה מהפסוק, ולא תחוס עיניך נפש בנפש, כלומר העדים גרמו להריגת נפש, אז הורגים להם את הנפש. זה הצדוקים, לעומת זאת חזל אמרו, לא. זה לא אחרי השלב השלישי, אלא דווקא אחרי השלב השני. לא לפני ולא אחרי. כלומר, מצד אחד, אם זה רק אחרי קבלת עדות ועוד לא היה גמר דין, אז לא הורגים אותם. ומצד שני, אם היה גמר דין וגם הרגו את הנידון בפועל, ואז הזימו אותם, גם אז לא הורגים אותם, אלא דווקא בשלב השני, בשלב האמצע, שהיה גמר דין אבל עוד לא הרגו את רובן בפועל, ואז הזימו את העדים, אז הורגים אותם. זה מה שכתוב במשנה עם תוספת קטנה של ברבי בברייתא. ועכשיו נראה על זה שני דיונים. דיון אחד זה המקורות, ודיון שני זה סיפור, ובזה נסיים. עכשיו את הדיון לגבי המקור נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה המקור לגבי מיטה. שלב שני זה קושייה של אבא של ברבי ותירוץ. ושלב שלישי זה מקור גם לגבי אותו דין במלכות ובגלות. אז שלב ראשון, מה המקור במיטה? אז כאן יש לנו שני פסוקים שלכאורה סותרים. מצד אחד, כמו שכאמור אמרו הצדוקים, כתוב נפש בנפש, משמע שרק אם הרגו אותו בפועל, אז באמת הורגים את העדים. אבל מצד שני, גם כתוב, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, ומכאן דווקא לומדים שזה לא אחרי שהרגו אותו בפועל. איך לומדים את זה? אז בעצם יש כאן שני לימודים, נסביר את זה לפי הריטב"א, שהלימוד העיקרי זה מזה שכתוב כאשר זמם לעשות, ודורשים דווקא כאשר זמם לעשות, ולא שהוא עשה בפועל, זה לימוד אחד שהוא לא מפורש במשנה. לימוד נוסף שהוא סוג של בונוס, כתוב כאשר זמם לעשות לאחיו, משמע שאחיו, רובן הזה, עדיין חי, עוד לא הרגו אותו בפועל. בכל אופן, אז יש לנו שני לימודים לכאורה סותרים. עוד פעם, מצד אחד, הלימוד של הצדוקים, נפש בנפש, משמע שכבר הרגו אותו בפועל. מצד שני, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, משמע שזה דווקא לפני שהרגו אותו בפועל. אז מה עושים? עושים פשרה, שמצד אחד לא מספיק השלב הראשון, כלומר, לא מספיק שרק קיבלו את העדות, אלא צריך לגמור את דינו, שאז אמנם לא הרגו אותו בפועל, אבל זה כמעט כאילו שהרגו אותו בפועל, כי הוא כבר חייב מיטה. אבל מצד שני, זה דווקא בשלב הזה, ולא שכבר הגיעו לשלב השלישי שכבר הרגו אותו בפועל, כי את זה לומדים, ועשיתם לו כאשר זמם, ולא כאשר עשה. עד כאן הלימודים לדעת רבנן, זה דווקא אם הגיעו לגמר הדין, לא לפני ולא אחרי. השלב השני בדיון זה קושייה של אבא של ברבי. הוא אומר, הרי לכאורה זה קל וחומר, שאם במקרה שבו עוד לא הרגו אותו בפועל בגלל העדות שקר, אלא רק גמרו את דינו למיטה, בכל זאת הורגים את העדים הזוממים, אז אם כבר הרגו אותו בפועל, שזה הרבה יותר חמור, לא קל וחומר שנהרוג אותם? זאת הקושייה של אבא של רבי, ובעצם הוא אומר, הלימוד הזה שלמדנו לא הגיוני, לא יכול להיות שזה מה שהתורה התכוונה, שזה דווקא בשלב השני ולא השלישי, כי יש קל וחומר הפוך, אבל עונה לו ברבי, הרי אתה עצמך לימדת אותנו שאין עונשים מן הדין, כלומר, לא עושים עונש בגלל קל וחומר, אלא כך הוא הלימוד שזה דווקא בשלב השני אחרי גמר הדין, לא לפני ולא אחרי, ועד כאן עיקר השלב השני של הדיון. עכשיו רק בסוגריים, באמצע עמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא עם הוכחה לזה שלא עונשים, ואגב גם לא מזהירין מן הדין, אלא אם התורה רוצה שנעניש, היא צריכה להביא לזה מקור מפורש, היא לא יכולה להסתמך על קל וחומר. מאיפה לומדים את זה? מאיסור אחות אשתו, שכשהתורה מתארת גם את העונש וגם את הלב של אחות אשתו, היא קודם אומרת שזה אסור, בין אם מדובר באחות רק מאביו או רק מאמו, ואחרי זה אומרת שזה גם אסור וגם יש עונש, אם היא אחות גם מאביו וגם מאמו, וזה הרי לכאורה מיותר. מיותר. אפשר ללמוד זה קל וחומר ממצב שהיא רק או מאביב או מאמוז. למה בכל זאת התורה כתבה את זה? כי כאמור, אין עונשים ואין מזירים מן הדין. אי אפשר ללמוד דברים כאלה מקל וחומר, אלא התורה צריכה לכתוב את זה במפורש עד כאן הראיה, ועד כאן כאמור השלב השני בדיון, הקושייה של אביו של ברבי על המקור והתשובה. השלב השלישי בדיון לגבי המקור, זה בשליש התחתון של עמוד ב', עד כאן הבאנו מקור לזה שזה דווקא אחרי גמר הדין, לגבי עדים זוממים, לגבי רוצח, או דברים אחרים שיש בהם עונש מוות, שזה הנושא של הפסוקים. מניין שזה נכון גם לגבי עדים זוממים בתחומים אחרים, כמו חיוב מלכות, או רוצח בשקגה שלא מת אלא גולה, עונה הגמרה, את שני הדברים האלו לומדים גזרה שווה מרוצח. במלכות הגזרה שווה זה משהו שכברנו מקודם בחלק הראשון, שגם ברוצח וגם במלכות יש את המילה רשז, זה הגזרה שווה. לגבי רוצח בשקגה, אז גם ברוצח במזיד וגם בשגגה כתוב את המילה רוצח, אז גם זה יוצר גזרה שווה. אז מכאן לומדים שגם במלכות וגם ברוצח בשגגה זה גם כן דווקא אם הם מוזמו אחרי גמר הדין. ועד כאן הדיון לגבי המקורות, וזה היה הסעיף הראשון בחלק הזה, המקורות לזה שזה דווקא אחרי גמר הדין. הסעיף השני בחלק הזה זה ברייתא עם סיפור די עצוב על רבי יהודה בן טבאי שבאמת פסק כמו המשנה שלנו ודן למיטה עד זומם שהזימו אותו אחרי גמר הדין, והוא גם שמח על זה כי הוא רצה להוציא מליבם של הצדוקים שכאמור אמרו שזה דווקא הם הרגו בפועל. אבל בא אליו שמעון בן שטח ואמר לו שהוא הרג דם נקי, כי אמנם עשה נכון לפי המשנה שלנו, אבל הוא לא שם לב שבמשנה הבאה יש עוד תנאי, וזה שמאנשים עדים זוממים רק אם הזימו את שניהם, לא מספיק שהזימו אחד מהם, ואילו רבי יהודה בן טבאי הרג עד שהזימו רק אותו ולא את שני עדים. ובאמת רבי יהודה בן טבאי מאוד הצטער על זה, וכל ימיו היה מגיע להשתתח על הקבר של אותו עד זומם ומתחנן שימחה לו, ומספרים שאנשים שהיו שם שמעו את כל הבכי, לא ראו שזה רבי יהודה בן טבאי, הם חשבו שזה המת עצמו בוכה, אבל אמר להם רבי יהודה בן טבאי, לא, זה אני בוכה, והראיה שכשאני אמות, אז אתם תראו שזה יפסיק, אז זאת ראיה שזה אני עשיתי את הכל הזה. אבל רווח הברי דרה והעיר לרוושי, שהראיה הזאת היא לא באמת ראיה, כי יכול להיות שזה באמת כן המת בכה, וזה שזה ייפסק כשרבי יהודה בן טבאי ימות, זה אולי כי אז הוא יגיע לשמיים, ושם ידונו אותו על זה, אז המת יפסיק לבכות על זה, או אולי כי הוא יגיע לשמיים, הוא יפייס את המת. בכל אופן, זאת לא ראיה שזה רבי יהודה בן טבאי עשה את הכל בכי הזה, ולא המת עצמו. אבל בכל אופן, למדנו מכאן שבאמת פוסקים הלכה למעשה, כמו המשנה שלנו, שהורגים את העדים דווקא אחרי גמר הדין, אבל מצד שני ראינו כאן עוד משהו מהמשנה הבאה, וזה שמענישים את העדים זוממים רק אם הזימו את שניהם. ועד כאן החלק החמישי, הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בעדים זוממים וחילקנו את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון ראינו אם אפשר לחלק את העונש בין העדים הזוממים, אז במיטה ובמלכות לא, אבל בממון כן. ומה המקור שבמלכות לא? הבאי אומר גזרה שווה בין מלכות למיטה, רב אומר כי אז זה לא יהיה כאשר זמם. לעומת זאת בממון, כיוון שהנידון מקבל את הכסף מהם, אז זה מחבר את הסכומים, אז שם זה כן עכשיו כאשר זמם. זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו דין בסיסי של עדים זוממים, שזה דווקא כשהם מזימים לא מכחישים את התוכן של העדות, אלא את העדים עצמם. הם אומרים, לא יכול להיות שראיתם את זה, כי אימנו הייתם באותו זמן במקום אחר, שדווקא במקרה כזה התורה חידשה שמאמינים לשניים ומאנישים את הראשונים. ומה המקור לזה שלזה התורה התכוונה? רב עד הברב אומר מי, והנה עד שקר העד, דווקא כשמזימים את העד עצמו, דבר רבי ישמעאל לומדים מי, לענות בו שרה, דווקא כשגופה של העדות מוסרת ולא התוכן. זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו שני דינים של רבא. דין ראשון, שאם העדים השניים אומרים ממנו הייתם, אבל זה לא בהכרח סותר את העדים הראשונים, כי אולי הם ראו את זה מרחוק, או שהם הספיקו להגיע ממקום למקום, אז באמת הם לא זוממים, אבל צריך לבדוק את זה אם זה אפשרי. והחידוש הוא שבודקים את זה באמצעים רגילים, כלומר אדם רגיל שורה בצורה רגילה, או גמל רגיל שמגיע במהירות רגילה, ולא מכלים ואומרים אולי הם היו בלתי רגילים. זה היה הדין הראשון. הדין השני זה שאם העדים המזימים מסכימים לעיקר התוכן, כלומר הם אומרים נכון, באמת הוא רצח, אבל זה לא היה ביום ראשון שאתם טוענים, כי ביום ראשון אימנו הייתם במקום אחר, אלא זה היה ביום שישי או שני. בכל זאת, אפילו שמסכימים לתוכן, עדיין, כיוון שהראשונים לא היו שם ביום ראשון, אז הם זוממים והורגים אותם. ושאלנו מה החידוש, הרי יש משנה דומה לזה בוו עמוד ב', וענינו נכון, זה עוד לא החידוש. החידוש הוא בסייפה של רבא, שאם הם לא מעידים על הרצח עצמו, אלא זה שנגמר דינו כבר למיטה, אז כאן לא ירגו את הראשונים, כי כיוון שכשהם העידו, הם העידו על אדם שגם השניים מסכימים שבעצם כבר נגמר דינו למיטה, אז לא הורגים אותם, כי ממילא הוא יאמת, ואותו דבר גם לגבי מלכות. וזה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על מזימים סדרתיים, האם הם נאמנים להזים שוב ושוב עוד ועוד עדים שמעידים אותו דבר, רבנן אומרים שכן, רבי יהודה אומר שלא, ולכן יהרגו רק תקת הראשונה ולא את כל השאר, וגמרא שואלת אם הם לא נאמנים אז למה תקת הראשונה הורגים, ועונים נכון, בעצם גם תקת הראשונה לא נהרגת, וזה שכתוב שהורגים אותם, אז רבי אבא אומר שכוונה היא שכבר הרגו אותם, ורק אחרי זה המזימים נהיו חשודים, רב אומר שכוונה היא שאם הם מזימו רק קט אחת אז הורגים, אבל אם הם מזימים סדרתיים אז באמת לא הורגים אף קט, זה היה הסעיף הראשון בחלק הזה. בסעיף השני דיברנו על אישה שהביאה פעמיים עדים ששיקרו ורק פעם שלישית לא הצליחו למצוא בעיה בעדים, האם העדים השלישיים נאמנים? אז ריש לקיש אומר שלא, כי חשודה, רבי לזר אומר שכן, וניסינו לתלות את המחלוקת הזאת במחלוקת אצלנו, אבל דחינו, אין תלות בין המחלוקות, כי מצד אחד אצל האישה זה חמור יותר, כי שתי הקטות הראשונות נתפסו בשקר בפועל, בניגוד אצלנו שהם רק חשודים, מצד שני אצלנו יותר חמור, כי מדובר בעדים עצמם שהם חשודים, ואילו שם לעדים השלישיים יש חזקת כשרות, ועד כאן החלק הרביעי. החלק החמישי והאחרון זה שאומרת המשנה שמתי מענישים את העדים הזוממים? רק אם הזימו אותם אחרי גמר הדין של הנידון שלו הם העידו, אבל לפני שהוציאו את הנידון להורג בפועל. אגב, הצדוקים אומרים שזה דווקא אחרי שהוציאו אותו להורג. ומה המקור של חז"ל לזה? כי מצד אחד כתוב נפש בנפש, משמע שהוא כבר נהרג, אבל מצד שני גם כתוב ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, ולומדים מכאן דווקא כאשר זמם ולא כאשר עשה, וגם לומדים לאחיו, משמע שאחיו עדיין חי. אז איך זה מסתדר? לכן עושים סוג של פשרה, שמצד אחד זה כן צריך להיות אחרי גמר הדין, אז זה נחשב כאילו שהם כבר הרגו אותו, כי הוא כבר התחייב במיטה, אבל מצד שני, עוד לא הרגו אותו בפועל. זה המקור. אבא של ברבי הקשה על זה, הרי לכאורה זה קל וחומר, אם רק אמרו את דינו אז הורגים אותם, אז קל וחומר שהרגו אותם, הם כבר הרגו אותו בפועל, אבל ענה לו ברבי, לא אנשים מן הדין, לא לומדים עזרות ואנשים מקל וחומר, והגמרה מביאה הראיה לזה מאיסור אחות אשתו, ואחרי שיש לנו מקור לגבי רוצח, הגמרה לומדת משם בגזרה שווה, גם לגבי עדים שהעידו על מלכות או על גלות, שגם שם זה דווקא אחרי גמר הדין, לא לפני ולא אחרי. עד כאן המקורות. אחרי זה סעיף שני, הברייתא מספרת סיפור שבאמת רבי יהודה בן טבאי עשה כך בפועל, הרג עד זומם אחרי שהיה גמר דין ולפני שהרגו את הנידון בפועל, אבל אמר לו שמעון בן שטח, מבחינה הזאת אתה בסדר, אבל עדיין הרג את הדם נקי, כי לא הורגים עד זומם אם רק יזימו עד אחד, אלא צריך להזים את שניהם, כמו שנראה מחר במשנה הבאה, ובאמת רבי יהודה בן טבאי הרגיש לזה נורא, וכל ימיו המשתתח על אותו הקבר, עד כדי כך שחשבו שהכל בכי שלו זה כל בכי של המת, הוא הסביר להם שלא, ועד כאן החלק החמישי, כל טוב.